ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה, את הברכה אשר תשמעו על מצוות אדוני אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והכללה, אם לא תשמעו על מצוות אדוני אלוהיכם וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום ללכת אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. יש כאן הבדלי לשון בין יש כאן קודם הפסוק הראשון אומר בכללות שיש נותן לפני ברכה וכללה, אחרי זה שתי פסוקים, אחד מפרט את עניין הברכה ואחד מפרט את עניין הכללה. בפירוט של הברכה כתוב את הברכה אשר תשמעו אל מצוות אדוני אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם היום, ואילו בכללה כתוב והכללה אם לא תשמעו אל מצוות השם אלוהיכם. למה השינוי הלשון הזה? אז בדרך הפשט הכוונה היא, כי כשהקדוש ברוך הוא נותן להם כאן שני דרכים, אחת של ברכה ואחת של כללה, אין הכוונה שלא משנה, כל אחד יעשה בחירה חופשית מה שרוצה, רוצה לבחור בטוב ומתברר, רוצה לבחור ברע ומתקלל. חס וחלילה, הקדוש ברוך הוא מדי שרוצה שיבחרו בטוב ויתברכו, כמו שכתוב לקמן, בפרשת ניצבים פרק למד פסוק תתוו, גם כתוב ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. ובפסוק אחרי זה פסוק יוטט אומר כאן בתורה ובחרת בחיים. עדיין שהשם ברך דורש מאיתנו לבחור בטוב, אז לכן על הברכה כתוב אשר תשמעו, ועל הכללה כתוב בלשון אם, אם לא תשמעו אל. אבל יש כאן עוד כוונה עמוקה בלשון הזה. התורה באה להגיד לנו שמלבד השכר הגדול שמחכה לאדם על כל מצווה ומצווה בעולם הבא, וכמו שאומרת המשנה במסכת אבות, יפה שעה אחת של חיי העולם הבא יותר מכל חיי העולם הזה, מלבד זה, בשעת קיום מצווה, המצווה זה חיבור של הנשמה אל המצווה, אל השם יתברך. וממילא, באור רוחני חזק מאוד אל הנשמה, עצם החיבור עצמו זה אור גדול מאוד. זאת אומרת, מלבד השכר, האשר תשמעו זה עצמו כבר ברכה. אנחנו אומרים בקריאת שמע בבעיה עם שמוע תשמעו הישמרו לכם פן יפתה לבבכם ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם, אחרי זה יש על זה עונש וחרב וכו'. יש ממרה מהבעל שם טוב זצ"ל כמדומני, הישמרו לכם פן יפתה לבבכם זה העבירה, ושרתם זה כבר העונש. עצם הדבר שאדם נפרד מהשם יתברך, הפירוד הזה אין עונש גדול מזה. שמעון, אתה רוצה להביא תהילים עם רשי אבל בזריזות. והשורש הזה שהטוב הכי גדול זה החיבור אליו התברך, לא מספיק שאדם ידע את זה, צריך שאדם ירגיש את זה במוחש. ולכן התורה מתחילה כאן את הפרשה לפני שהתורה אומרת לנו את הכלל הזה ברמזים בפסוקים כמו שדיברנו אותנו. התורה אומרת לנו בלשון ראה, לא תשמע, זה יהיה לך מול העיניים. דוד המלך בתהילים בפרק סמך ג' זה אחד הפרקים בתהילים של הכי השתפכות הנפש בדבקות של דוד המלך. לא שאנחנו באים לתת ציונים לספרי תהילים, אבל כל פרק בא להביע דברים מסוימים. בפרק הזה במיוחד מביע את דבקות הנפש של דוד המלך בהשם יתברך. אומר דוד המלך, מזמור לדוד בהיותו במדבר יהודה. אלוהים, אלי אתה, אשחרקה, צמאה לך נפשי, קמה לך בשרי, בארץ צייה ועייף בלי מים. כן בקודש חזיתיך לראות עוזך וכבודך, כי טוב חסדך מחיים שפתי ישבחונך. כן אברכך בחיי בשמך אשח אפי, כמו חלב ודשן תשבע נפשי, בשפתי רננות יהלל פי. אם זכרתיך על יצועי באשמורות אהגה בך, כי היית עזרת לי ובצל כנפיך הרנן. דווקא נפשי אחריך ביתמך ימיניך והמה וכו'. איפה היה פה דוד המלך שהוא אמר את המזמור הזה? לא לצלם, שום אופן לא לצלם. אומר דוד המלך, מזמור לדוד בהיותו במדבר יהודה. מה הוא עשה במדבר? אומר שהוא היה בורח מהרודפים שלו, הוא היה בסכנת נפשות, רודפים אותו להרוג אותו, בארץ צייה ועייף בלי מים. אומר שבמדבר לא היה להם מים לשתות, את הצרכים הכי בסיסיים לא היה לו. אומרת הגמרא בסנהדרין קופדל דמוד א', כשדוד המלך ברח לפעמים אפילו מה לאכול לא היה לו בבריחה שלו. ומה דוד המלך אומר על שעות כאלו? כמו מה הוא מחפש? אלוקים, כלי אתה שחרקה, צמאה לך נפשי, קמה לך בשרי. הוא לא חושב על הצרכים הבסיסיים, על המנוחה שחסרה לו, על הסבל, על המצוקה שלו. רק דבר אחד, צמאה לך נפשי, קמה לך בשרי. כן בקודש חזיתיך לראות עוזך וכבודך. אומרה שהוא מתגעגע על הימים שהוא היה דבוק בהשם במשכן שילו, הוא מחכה לזכות שוב להערות כאלו. כי טוב חסדך מחיים שפתי ישבחונך, כן אברכך בחיי בשמך אשא כפי. ועל ברכות האלו שהוא מברך את השם יתברך, כמו חלב ודשן תשבע נפשי. אתה אומר, אתה רעב, צמא במדבר, בלי אוכל, בלי שתייה. אומר דוד המלך, התפילות שהוא מתפלל מסביעות אותו כמו האוכל הכי משובח. אם זכרתיך על יצועי באשמורות אהגה בך. הוא הולך לישון, הראש שלו דבוק בהשם יתברך. באשמורות הוא מתעורר מהשינה, הראש שלו בהשם יתברך. איך מגיעים לזה? התשובה היא שבאמת השאלה היא הפוכה. באמת זה התכונה הטבעית של הנשמה, ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו איך הגענו שזה לא כך. בבריאת האדם כתוב, בפרשת בראשית פרק א' פסוק ו', ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמס העומס על הארץ. פסוק אפדיים, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. והמשך הפרשה בפרק ה' פסוק א', זה ספר תולדות אדם ביום ברו אלוהים אדם, בדמות אלוהים עשה אותו. בפרשת נוח, פרק ט' פסוק ו', שופך דם האדם, באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. האדם נקרא בצלם אלוקים, בדמות אלוקים. הפירוש של זה עמוק עמוק מאמצענו, אבל מעיקרי הפירושים בזה, שהקדוש ברוך הוא נתן באדם הערה אלוקית מאוד מאוד, הערה אלוקית מאוד מאוד, והנשמה לכן היא רוחנית מאוד, עד שאפשר לקרוא לאדם צלם אלוקים, דמות אלוקים. רש"י בפרשת חיי שרה פרק אף דלת פסוק מב מביא ממדרש רבה שם על המקום, שלומדים את החשיבות של שיחתן של עבדי אבות, מזה שזה נכפל בתורה. אם התורה כאן כמה וכמה פעמים, כמו שראינו בפרשת בראשית בפרק א' פסוק ו' וכף ז', ובפרק ה' פסוק א', ובפרשת נוח פרק ט' פסוק ו', תורה שוב ושוב חוזרת שאדם הוא צלם אלוקים ודמות אלוקים. זאת אומרת שהידיעה הזאת זה ידיעה חשובה מאוד מאוד, שצריך להשריש אותה בנשמה. ובבריאת האדם כתוב עוד בפרשת בראשית בפרק ב' פסוק ז', וייצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהיה האדם לנפש חיה. על הלשון ויפח באדם כתוב מן דנפח מדילי נפח, שזה הערה אלוקית גבוהה מאוד מאוד. אבל יש מסכים של כל מיני כוחות שליליים, אבל הנשמה עצמה זה הטבע הטבעי של הנשמה, להתחבר אל השם יתברך בכל עת ובכל זמן. ואם האדם לא מרגיל את עצמו לזה, את החיות האמיתית של הנשמה אין לו. כתוב בספר ירמיהו פרק ממה, שברוך בן אריה התלונן באותו זמן שבאו עמדו לצאת לגלות, יגעתי ומנוחה לא מצאתי. מה זה יגעתי ומנוחה לא מצאתי? מבירה ששם מהמחילתה בתחילת שמות, אין מנוחה אלא נבואה. המנוחה של הנשמה זה רק שהיא זוכה להרגיש את החיבור החזק ביותר להשם יתברך, שזה דרגה של נבואה. גם בימינו שאין לנו נבואה, אבל יש דרגות עצומות של חיבורים להשם יתברך, שרק הם המנוחה האמיתית של הנשמה. בלעדיהם הנשמה כמו תלושה ממקומה. וכמה שהאדם יותר מחבר את נשמתו להשם יתברך, הוא אחוז במקומות יותר גבוהים, ואז השפע שהוא מקבל הוא יותר גבוה. עוד בתהילים במזמור פי זין לבני קורח מזמור ושיר, יסודתו בהררי קודש. אוהב אדוני שערי ציון מכל משכנות יעקב, נכבדות מדובר בך עיר האלוהים סלע. אזכיר רב ובבל ליודעי, הנה פלשת וצור עם כוש זה יולד שם. ולציון יאמר איש ואיש יולד בה והוא יכונני העליון. אדוני יספור בכתוב עמים זה יולד שם סלע. ושרים כחוללים כל מעייני בך. מה הכוונה של של הפרק הזה? יש כאן כמה פירושים במפרשים. אני רוצה להביא פירוש שכתוב בשם רבי שלמה מקרלין זיכרונו לברכה. היה צדיק גדול. נרג על קידוש השם כמדומני. אומר כך, מעיין זה מים חיים שנובעים מהאדמה. כוונת הפסוק ושרים כחוללים כל מעייני בך בהשם יתברך, הנביאה שלי, השורש שלי זה רק ממך יתברך, אין לי ממקום אחר לקבל. אם האדם מרגיש שכל הרצון שלו לקבל זה רק מעצמותו יתברך, אז זה חיבור גדול מאוד להשם יתברך. ואפשר לפרש לפי דרכו מה זה בתחילת הפסוק ושרים כחוללים. שירים ומחולות זה ביטוי של שמחה. דבר ראשון, כשאדם מרגיש שכל מעייניו, כל הנביאה שלו, כל השורש שממנו הוא מקבל זה מהשם יתברך, זה השורש של השמחה האמיתית. בלי זה אין שמחה שלמה ואין שמחה אמיתית. בתהילים בפרק של על נרות בבל, על נרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון, על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו, כי שם שאלונו שובנו דברי שיר ותוללנו שמחה, שירו לנו משיר ציון. איך נשיר את שיר אדוני על אדמת נחר? כוונה היא, עם ישראל מחוברים להשם יתברך. שיר ציון שהם ביקשו להם כאן הבבלים בנערות בבל, למה הם יוצרים שיר ציון? מה חסר להם בשירי בבל? שיר מבטא את העומק של הנפש. העומק הכי עמוק של הנפש זה רק החיבור של עם ישראל אל השם יתברך. אין עומק יותר מזה בעולם לנפש, אין עוד עומק בדרגה כזאת לנפש. וזה ביקשו להם, שם שאלונו שובנו דברי שיר ותוללנו שמחה, שירו לנו משיר ציון. הם רוצים שהם ישירו להם לענייני חול, לעניינים של הגויים של בבל, משיר ציון, באותה עוצמה של עומק הנפש. ענו להם, איך נשיר את שיר אדוני על אדמת נחר? בעומק הזה של הנפש, אתם קוראים לזה שיר ציון, זה לא שיר ציון, זה שיר השם. רק להשם יתברך, הנשמה מחוברת בכזה עומק של הנפש. אי אפשר בכזה עומק של הנפש להתחבר לשום דבר אחר. אדם צריך לדעת שאם הוא זוכה באמת להתחבר בעומק הנפש אל השם יתברך, זה חיים אחרים לגמרי. זה מעלה את הקומה הרוחנית של האדם מאוד מאוד. אבל הדבר הזה צריך עמל ויגיעה. הגם שכמו שאמרנו קודם בהתחלה, זה הטבע הטבעי של הנשמה. ככה האדם ברא את ככה השם יתברך ברא את האדם. אבל אומר הפסוק בקהלת, פרק ז' פסוק כ"ט, לבד זה ראה מצאתי אשר עשה אלוהים את האדם ישר והמה ביקשו חשבונות רבים. אומר הרמב״ם, מה זה האלוקים עשה את האדם ישר והמה ביקשו חשבונות רבים? הרמב״ם בסוף הלכות שמיטה ויובל מסביר שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצורה שכל עניינו יהיה רק להתחבר אל השם יתברך ולעבודתו, אבל הם ביקשו חשבונות רבים לחפש כיוונים אחרים בחיים. הנשמה נבראה באמת וכך היא נשארה במהותה דבר שרק מחפש את השם יתברך יומם ולילה, אבל היא נתונה בתוך עולם, בתוך מציאויות רוחניות של כיוונים אחרים, והנשמה צריכה להיאבק את מלחמת הקיום שלה, לשמור על טהרתה, לשמור על קדושתה. אבל שבן אדם לא יחשוב שאם הוא יעזוב את המלחמה הזאת ויתן לכוחות הרעים לקחת בשבי את הנשמה, אז זה חיים קלים. זה חיים קלים שאין לו את המלחמה, אבל הנשמה במצוקה. אין לנשמה דרך אחרת חוץ מלהתחבר להשם יתברך. שבקהלת אומר על הפסוק, כתוב בפרק ז' פסוק א', פסוק י"ט, החוכמה תעוז לחכם מעשרה שליטים אשר היו בעיר. אומר רש"י כמה פירושים. אחד הפירושים, לחכם זה משה, מעשרה שליטים עשרה דברים המשמשים את הגוף על ידי מאכל, מן פומה לוישתה ומן וישתה לקרסה וכולי כדאיתה במדרש קהלת, וחוכמתו עמדה לו למשה שלא נצטרך למאכל 40 יום ו-40 לילה. לכאורה צריך להבין, לכאורה העניין שמשה רבנו 40 יום ו-40 לילה לא אכל ולא שתה, זה הנס. בדרך הטבע אין איזה מציאות. אז איך רש"י מפרש בשם חז"ל את זה על הפסוק, החוכמת העוז לחכם מהצרה של נתיב אשר היו בעיר, אומר רש"י, חוכמתו עמדה לו למשה שלא נצטרך למאכל 40 יום ו-40 לילה. הכוונה היא כזאת, ודאי שזה היה נס, אבל מה היה הצורה של הנס? לא שסתם היה נס, במקום כן לאכול הוא לא אכל. עיקר הנשמה זה החיבור להשם יתברך. חוכמתו עמדה לו למשה שלא נצטרך למאכל, שהוא ידע איך להתחבר בשלמות להשם יתברך. כמה שהחיבור יותר גדול, אז יש קיום לנשמה בלי שום עזרה מכיוון אחר. אז זה מורכב היה הנס וחוכמתו. החיות האמיתית של הנשמה זה רק האור האלוקי. כל הדברים הגשמיים זה רק עניינים חיצוניים של הקיום, אבל הקיום המהותי של הנשמה זה רק הקשר להשם יתברך. והאדם צריך להתאמץ על הקשר הזה בכל כוחו ובכל ליבו, וכמה שהאדם יתאמץ יותר יצליח בזה יותר. חז"ל אומרים, כל דבר שנתנו נפשם עליו נתקיים בידם. צריך לתת את הנפש על העמל הזה, שהחיבור יומם ולילה יהיה להשם יתברך, ומהמקומות הכי עמוקים של הנפש. ולהבין שכל שאר הדברים האחרים שיש אבלי עולם הזה, זה רק דמיונות כוזבים שמוזיזים את האדם מהאמת האמיתית. ולכן אומר שלמה המלך בתחילת ספר קהלת, דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים: הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל. שבע פעמים יש הבל בפסוקים האלו. הבל זה פעם אחת, הבלים זה שתיים. הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים, שוב פעם, פעם אחת ושתיים זה כבר שש, הכל הבל זה פעם שביעית. למה צריך שבע פעמים? ברש"י משמע שזה בא כנגד שבעת ימים ראשונים של העולם שבהם נברא העולם. כך אומר רש"י בפירוש, לא משמע, שבעת הבלים כנגד מעשה שבעת ימי בראשית. זה חידוש דברי רש"י, כי העולם נברא בשישה ימים, ביום הרוחני שזה שביתה, זה רוחני, אבל כך רש"י מפרש. אבל יש מפרשים שאומר שלמה המלך, גם אם האדם יודע שכל ענייני עולם הזה הכל הבל, זה לא מספיק, כי כל העולם צועק לו לא כך. הוא רואה מיליונים, מיליארדים של אנשים שמחפשים את השטויות והבלים האלו, אז זה מכה בראשו כאילו זה לא הבלים, כאילו זה דברים חשובים. אומר שלמה המלך, אתה צריך לשנן לעצמך שוב ושוב בלי סוף, הכל הבל. הבל הבלים, אמר קהלת, הבל אבל עם הכל הבל. פרשת ואתחנן כתוב, וידעת היום והשבות האל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. אומרת לנו התורה, לא מספיק וידעת היום, אתה צריך והשבות האל לבביך, להכניס את זה לתוך הלב, שכל אבלי עולם הזה הכל שטויות, יש רק דבר אחד, הקשר עם השם יתברך ועם התורה הקדושה. וכשאדם מבין את זה, אז האדם מתמסר בכל ליבו לחפש איפה יש לי עוד שעה ללמוד, איפה יש לי עוד דקה ללמוד, והגית בו יומם ולילה, כי הם חיינו ואורך ימינו והם נגע יומם ולילה. כמה שאדם יותר מבין שיש רק ערך אמיתי אחד בעולם, כמו שאומר המסילת ישרים בבאר קישון, שאדם תמיד צריך לשנן לעצמו, כי רק הדבקות בהשם יתברך זהו הטוב, וכל זולת זה שיחשבו בני אדם לטוב אינו אלא הבל ושב נטעה. ולכן כל דבר שאדם יודע שמחבר אותו להשם יתברך ירוץ אחריו בכל כוחו, וכל דבר שאדם יודע שמרחיק אותו מהשם יתברך יברח ממנו כבורח מפני האש. יומם ולילה האדם צריך להרגיל את מחשבתו לדברים האלו ולחפש את זה מעומק ליבו. ואם באמת הוא יחפש את זה מעומק ליבו, יש לנו הבטחה של התורה שבאיזה מצב שאדם הגיע, אדם יצליח להתחבר אל השם יתברך. כתוב בפרשת ניצבים, ושבת, אחרי שנכשלו וגלו, אומרת התורה, ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. ואז אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך אדוני אלוהיך ומשם יקחך. בכל המצבים, אם האדם באמת בכל לב ובכל נפש מחפש את השם יתברך, בכל המצבים הוא יכול להגיע אל זה, והשם יתברך יעזור לו. כמו שאומרת הגמרא, בא לטהר מסעין בידו. אנחנו כבר מתקרבים לחודש אלול, בשבת הזאת כבר מברכים את חודש אלול. אדם צריך לעשות חשבון הנפש עם עצמו, כמה אנחנו צריכים לחזור בתשובה על כל מה שהיה השנה, כמה אנחנו צריכים להתקרב להשם יתברך. הזמן קצר והמלאכה מרובה. ביום חמישי הקרוב, זה כבר חמישי ושישי ראש חודש אלול, אין לנו מושג מכל עבירה איזה פגם נורא נהיה בעולמות העליונים ובנשמה של האדם, וכמה אנחנו צריכים להרבות בתחנונים להשם יתברך שיסלח לנו על הכל, שיקרב אותנו אליו. הדבר ראשון, את העתיד, את המכאן והלאה, לראות איך אנחנו מתקנים, איך באמת שמכאן והלאה כל ליבנו וכל נפשנו יהיה באמת בעבודת השם יתברך. יש לנו 168 שעות כל שבוע לחשוב כמה מתוך זה באמת אנחנו מחוברים להשם יתברך, כמה מתוך זה אנחנו באמת יגיעים בתורה. וחייבים לעשות שינוי גדול לצד הטוב. בידינו הדבר, כמו שכתוב בפסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. בידינו הדבר להתמסר בכל לב ובכל נפש לעבודת השם יתברך. כל אבל הבסיס שאדם מבין מה הערך האמיתי של החיים ומה שטויות והבלים, להבין שדבר אחד יש לנו לחפש בחיים, את הקשר עם השם יתברך והתורה הקדושה. חוץ מזה הכל זה רק שטויות והבלים. כתוב במשנה באבות בפרק שישי, אמר רבי יוסי בן קיסמא, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, בא אליי אדם אחד ואמר לי, רבי רצונך שתדור עמנו, מהיכן אתה? אמרתי לו, שכולם חכמים וסופרים. אמר לי, רבי רצונך שתדור עמנו, ואני אתן לך 1,000,000,000,000,000 של כסף וזהב, אבנים טובות ומרגליות. אמרתי לו, אפילו אתה נותן לי כל כסף וזהב שבעולם אין נידר אלא במקום תורה, שנאמר שאין מלווין לו לאדם לבית עולמו לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומצוות בלבד. משנה שמביאה על זה כמה פסוקים. אנחנו צריכים לדעת, זו השאלה של כל החיים, מה אתה בוחר בחיי נצח, שגם בהווה זה החיות של הנשמה, זה ההערה האלוקית שבנשמה, ובשטויות והבלים של העולם הזה. ואם האדם יחשוב בהיגיון, אין כאן שני צדדים בכלל. אז זה אומר את הגמרא, אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה ברוח שטות. אם האדם באמת נשאר בשכלו בדעתו, אין מצב שהבן אדם ילך אחריו לעולם הזה ויפסיד את התורה. אבל היצר רע מנסה להפיל בבן אדם רוח שטות, ואנחנו צריכים להיזהר שלא תתפוס אותנו הרוח שטות הזאת, שנבין תמיד היטב היטב שיש רק דבר אחד בחיים, שזה הערך האמיתי, הקשר עם השם יתברך ועם התורה הקדושה. יש עוד שבוע עד תחילת הלימודים בישיבות. צריך לדעת שחס וחלילה ללכת לכל מיני מקומות מפוקפקים, לכל מיני מקומות שיש בהם נזקים לרוחניות, גם אם יש חופש מהישיבה או מהצוות, אבל אין חופש לא מהשם ברך ולא מהתורה הקדושה. סטייפלר זצ"ל, שהיום היה היורצייט שלו, אמר שהיו הרבה שזכו לצאת גדולי תורה על ידי שגם בבין הזמן הם ישבו ולמדו בהתמדה רבה. יש לזה שתי סיבות: אחת, כי אז האדם לומד מרצונו הפרטי בלי שהוא נגרר אחרי הסביבה, והדבר השני, כתוב בחפץ חיים שהקדוש ברוך הוא שולח סייעתא דשמיא בשווה בכל יום, וזה מתחלק בין הלומדים. בזמנים שלצערנו יש פחות לומדים, אז אלו שכן לומדים יש להם סייעתא דשמיא פי כמה וכמה. פרשת ניצבים: ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך. מביא רש"י, היה לו לכתוב והשיב את שבותך. רבותינו למדו מכאן כביכול שהשכינה השרויה עם ישראל בצרת גלותם, וכשדיגלין הכתיב גאולה לעצמו שהוא ישוב עמהם. אדם צריך לדעת שבכל מקום שהוא נמצא, בכל בחינה שהוא נמצא, יש יחד איתו השראת שכינה של השם יתברך. אם הוא במצב לא טוב, אז זה בבחינת גלות השכינה, מלבד הגלות הכללית של השכינה בזמן החורבן. אם המצב הרוחני שלו לא טוב, זה עוד גלות אל השכינה. אבל השכינה איתו, וההערה האלוקית הזאת רוצה יחד איתו לצאת מהגלות, להתקרב אל השם יתברך, להתחבר אל התורה הקדושה. וההערה הזאת מסייעת בידו. רק את המאמץ, רק את ההשתדלות, בכל רגע ורגע, בכל שעה ושעה, לחשוב איך אני יכול להיות יותר קרוב לשם ברך, איך אני יכול לעשות יותר נחת רוח לשם ברך. ואז זה ממילא גם להיות יותר קרוב אל הנשמה של עצמו, ולהביא את הנחת רוח אל הנשמה של עצמו. כמו שאמרנו, הנשמה היא הערה רוחנית אלוקית קדושה מאוד, שמחפשת רק את הקשר עם השם יתברך. השם יעזור נזכה כולנו, כמה שיותר תקרב לשם ברך, כמה שיותר תחבר לתורה הקדושה, השם יעזור נזכה כולנו, בניין במקדש מרבה ממנו אמן.